שהם מסתכלים על, על טראמפ, והם אומרים, רגע, רגע, הוא תקף באיראן, הוא הוציא את מדורו מהמיטה, תכסים אחרת.
בוודאי.
מה שנקרא, put your money where
your
mouth is. כאילו, אל תבטיח הבטחות,
או אם תרצה,
כן, אם תרצה אמרה של נשיא אמריקאי אחר, speak softly and carry a big stick. אז אני חושב שהיום ברור שטראמפ מסתובב עם מקל, מה זה מקל? נבוט של, של ניאדרטלים.
טוב, ארז, אנחנו במקום חדש, מתרגשים.
התרגשות רבה.
כן, אנחנו מנסים...
אני רואה עם חולצה לבנה לכבוד היום.
נכון, מנסים לראות איך זה עובד בפודקאסט פיזי, ונקווה שזה יצליח, ונעשה את זה הרבה. בכל מקרה, אנחנו בפודקאסט ה-30 שלנו, אז זה ברכות גדולות, ואנחנו בחרנו לדבר הפעם על הזיקה בין קרקס לטהרן. בין מה שקרה בקרקס השבוע, או בסוף השבוע, לבין מה שקורה עכשיו בטהרן, ואיך אנחנו, הדברים, יש בהם זיקה, ואיך זה, מה הקשרים. אז אני אתחיל גם איזה פתיח קטן. ונצואלה, אני עושה איזה גילוי נאות, בנצואלה, אני בשנת 2000 ניהלתי חברה שהיה לה פרויקט מאוד גדול בנצואלה, שקראו לו סקאדה קרקס, שזה פרויקט ה... בקרת המים של העיר קרקס, זה באמת היה פרויקט, העיר קרקס זה העיר הענקית, פרויקט ענק. ושם נחשפתי לראשונה לתרבות הוונצואלנית. אלו היו הימים הראשונים שבהם צ'אבס עלה לשלטון. ואפילו נקבעה פגישה ביני ובין צ'אבס, שבסוף הוא כנראה ביטל אותה, כי היא לא התקיימה, והוא התחיל לאט לאט להתרחק מישראל, עד שהגיע למצב שאנחנו רואים עכשיו עם מדורו, זה פשוט היה קיצוני לגמרי, גם צ'אבס היה שם. וזה הרעיון המרכזי, אז רק אני יכול להרגיע קצת את זה, להגיד מי שחושב שכמו שניסו לעשות בעזה דמוקרטיה, לעשות בוונצואלה דמוקרטיה, אני חושב שכדאי שירגע ויראה איך הדברים קודם כל מתייצבים, דמוקרטיה עוד חזון למועד. אז ארז, בואו נדבר על מה שקרה פה עם האמריקאים, על עזות הפעולה שלהם, על ההבנה שלהם שהם הולכים ישר על הראש, ואני לא יודע מה הם הולכים לעשות שם בהמשך, אבל איך זה מקרין גם עלינו, על מה שקורה אצלנו במזרח התיכון בכלל, ובטהרן בפרט. אז לפודקאסט הזה אנחנו קוראים מקרקס לטהרן. אז בקדימה, תתחיל, ארז.
מקרקס לטהרן. תראה, יש פה הרבה מאוד השלכות של הדבר היפה הזה, שנקרא מקרקס לטהרן, שאני חושב שהן משפיעות עלינו, משפיעות על העולם הרחב. באים וטוענים נגד טראמפ, שהנה, הוא פועל להשליט את חיטתו בכל מיני מקומות בעולם, וצופה תמים מהצד, יכול לראות פה איזשהו סוג של לכאורה חוסר היגיון, חוסר או, שאין קשר בין פעולה לפעולה, ואני טוען שזה ממש לא ככה, אפילו להפך. אני רוצה לומר שני דברים. אחד, החיבור הזה בין שני המנהיגים, בין ראש ממשלת ישראל נתניהו לנשיא ארצות הברית טראמפ, הוא חיבור שהערך המוסף שלו לטובת העולם המערבי, הוא מוכפל פי כמה וכמה. אני חושב שטראמפ מקבל הרבה מאוד ביטחון מנתניהו. טראמפ...
אגב, אני אמרתי באחד הרעיונות שהיה לו, אני חושב שנתניהו היה לו השראה לטראמפ בעניין הזה, אני נספק בזה.
כן,
לא כי... בהכרח אם הם היו מסוכרנים עד הפרטים של הזה, אבל השראה הוא קיבל מנתניהו.
תראה, כשיש זהות אידיאולוגית וכשיש זהות אינטרסים, אתה לא צריך תמיד להיות מתואם ברמת היום והשעה, זה ממש לא שם. למרות שטראמפ אמר שהיום העין המקורי של התקיפה בוונצואלה הייתה 4 ימים קודם לכן, שזה היה כשנתניהו היה אצלו במר הלאגו, זה יכול להיות מעניין, אבל אני לא חושב שזה העניין. אני חושב שיש פה באמת, טראמפ צרוב מהפעלות כוח אמריקאיות מעבר לים. עוד בקדנציה הקודמת הוא דיבר על יציאה מעיראק, ודיבר על יציאה מאפגניסטן, ויצא מסוריה, לפחות חלק מהכוחות הוציא מסוריה. טראמפ לא אוהב ולא אהב את המעורבות הזאת, בכלל במפלגה הרפובליקנית, כמו שאנחנו יודעים, הרי יש אלמנטים מאוד משמעותיים שמדברים על האמריקה פרסט, אומרים בוא, אמריקה פרסט, בוא תתעסק במה שקורה בתוך אמריקה. אני חושב שקרו פה שני דברים. אחד, שטראמפ באמת ראה את הפעלת הכוח הנכונה והנבונה של ישראל, בעיקר באיראן. ולא סתם חיכה עד שבאמת העסק היה
גם,
מוכן.
גם ארז, גם בלבנון.
גם בלבנון, בלבנון, חד משמעית, נכון. גם בלבנון.
בעזה, אבל... בוא נגיד, פחות.
בעזה פחות, ובעזה להפך. בעזה המצב היה שטראמפ הוא זה שניסה לדחוף את ישראל עם שערי הגיהנום ועם ההגירה.
כן.
וישראל היא זאת שקצת גר רגליים, מסיבות אחרות, אבל אני מציע שנסגור פה את החלון הזה אחרת. רק עליו אנחנו יכולים לדבר
כן,
שנינו.
כן, כן, ניפול שם.
אבל הסיפור האיראני, שבו ישראל מכינה את הבמה, שנקרא מקצה לקצה, ומגיע טראמפ עם ה-B2 שלו ונותן את ה... מה שנקרא מכה בפטיש, כאילו מסיים את העבודה, נתנו הרבה מאוד ביטחון עצמי, והדבר השני, והוא אולי הדבר המשמעותי, המעורבות הזאת של טראמפ בוונצואלה, כמו הרבה דברים אחרים שהוא עושה בשנה האחרונה, מאז שהוא נכנס לבית הלבן, היא ממש לא מעורבות בעולמות החוץ. טראמפ, וגם ככה הוא הגדיר את המעורבות בוונצואלה, הוא אומר, זה הגנה, על ארצות הברית של אמריקה מפני קרטלי סמים ששוטפים את רחובותיה והורגים את אזרחיה. המלחמה שלו בהגירה היא מאותה סיבה. האיומים שלו כרגע על קובה ועל מקסיקו ועל מדינות נוספות, הם בדיוק מהסיבה הזאת.
גם אומר, הוא מאיים גם על איראן.
וגם על איראן, נכון. אז על איראן יש פה באמת אולי משהו קצת יותר רחב, אבל שאר האיומים הם בהחלט, אתם לא יכולים להמשיך בשיטה הזאת שבהם אתם תקנו באמריקה מה שאתם רוצים, תמכרו לאמריקה מה שאתם רוצים, אתם תשלחו לפה את האזרחים שלכם, כולל בצורה לא חוקית, אתם תציפו את רחובותינו בסמים, ואתם תגנבו לנו את הרעיונות המדעיים שלנו. ולכן אתה רואה איך שורה, זה התחיל כבר לפני מספר חודשים עם כל מלחמות הסחר שלו, שבהם הוא אכף מכסים, בצורה מאוד משמעותית. זה ממשיך עם ההבנה שלו שהאיום הגדול על ארצות הברית של אמריקה היום היא סין, היא כבר לא רוסיה, לא ברית המועצות, לא שרוסיה היא מדינה שלא צריך להתחשב בה. אתה רואה את המאמצים הגדולים שטראמפ עושה כדי לעצור את המלחמה באוקראינה. אבל הוא מסמן את סין ואת התהליך שסין עושה כבר עשרות שנים על לכבוש החגורה והדרך, לכבוש את ה... את הנמלים ודרכי התעבורה ואת את כל מה שבסוף שולט בשרשרת הסחר העולמית, וטראמפ מחליט להשיב פה מלחמה שערה. ולכן הבסיס של ההסכם שנחתם עכשיו, ודיברנו על זה בפודקאסט קודם, הבסיס של ההסכם בעזה הוא לא עזה. עזה זה כמו שאתה קורא לו, זה החצ'קון שצריך לטפל בו כדי שאפשר להגיע לדברים הטובים האחרים. בסוף זה מערכת של הובלה יבשתית וימית מהודו דרך מדינות ערב שחוסות תחת צילה של ארצות הברית, דרך מדינת ישראל שהיא העוגן המרכזי, ומפה יש את הרגל, יש את מה שנקרא את הפנייה ימינה לטורקיה, או את הפנייה חצי שמאלה לקפריסין ויוון, אנחנו מטבע הדברים מעדיפים את הפנייה השנייה. כל זה ביחד זה תהליך אחד שלם, ולכן המעורבות של טראמפ בוונצואלה, בקרקס, היא לא משהו נקודתי, היא לא איזה גחמה, זה לא, לא וייטנאם ולא קוריאה ולא שום עניין אחר. זה אמריקה פרסט על מלא, והשראה זה השיתוף הפעולה הטוב מאוד שיש לו עם ראש ממשלת ישראל ועם מדינת ישראל.
תראה, אני רוצה לקשור את זה גם לידיעות מהימים האחרונים על זה שטראמפ נסוג, ומחליט למעשה לבטל הסכמים ומעורבות של ארצות הברית עם מנעד רחב מאוד של ארגונים בינלאומיים. עכשיו, זה, תראה, מה הייתה התגובה פבלוביץ' של מדינות אירופה ושל נגיד איראן לגבי מה שקרה בקרקס? ישר הם אומרים, זה מנוגד לחוק הבינלאומי. עכשיו, הסיפור של החוק הבינלאומי זה פשוט פרסה אחת גדולה. החוק הזה נהיה כלי בשביל הדיקטטורים של העולם כדי לרדות בדמוקרטיות, בחופש. זאת אומרת, אין בינו לבין צדק שום דבר כבר. זה דבר שנעף, אני חושב שהוא הבין את זה, כי אחד הארגונים, אגב, זה ה-ICC, שהוא יצא ממנו. אז הוא הבין את העניין הזה, ואתה רואה את הדבר הזה, ואתה אומר, רגע, תראה, האיראנים אומרים, רגע, הפעולה של ארצות הברית, הם מרגישים את האדמה לוהטת מתחת לרגליים שלהם, היא בניגוד לחוק הבינלאומי. עוד כל מיני אירופאים אומרים שבניגוד לחוק הבינלאומי. מתחילים לדבר, שמעתי שגם מקרון אמר לגבי גרינלנד, שהם יבנו, זה ממש מצחיק אותי, יבנו קואליציה להתנגד לארצות הברית. כאילו, הוא לא מצליח בבית שלו לעשות שום דבר, הוא יבנה קואליציה להתנגד בארצות הברית, כן? עכשיו, הדבר הזה, התופעה הזאת וההתנתקות של אמריקה, וזה רק התחלה, אני ככה אני מעריך שזו התחלה של תהליך. כל הגלובליזציה שבאה אחרי מלחמת העולם השנייה, היא פשוט הפכה להיות צד על הצוואר של, 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 של העולם כולו. עכשיו, תראה, כל הסיפור של משבר האקלים, אפרופו עזה, כן? שכאילו, עוד פעם נקשר לעזה, משבר האקלים, כן? אולי שהצופים שלא יתבלבלו, אנחנו מתכוונים לזה ש... ראש אמן בזמנו אהרון חליבה החליט שזה אחד הנושאים החשובים ביותר לעסוק בו, וככה ראינו את 8200 עוסקת גם במשבר האקלים, וכמובן במקום זה לא עוסקת דברים אחרים, וזה ממש סוגריים. משבר האקלים, כל התקנים האלה ששיתקו למעשה המון, אתה יודע, זה תקנים בכל דבר, תקנים של אינטרנט, תקנים של עבודה, תקנים של מיליון דברים. אז הוא מתנתק מזה, ואני חושב שהוא מסמן פה משהו מאוד רציני, וזה מתחבר יחד עם הסיפור של ונצואלה. הוא אומר, תקשיבו, אני ככה אני מבין אותו, בעברית, בשפה שלי. הוא אומר, די, נמאס לי מהחרטה הזאת, אני לא מוכן לקבל לזה יותר. מי שפוגע באינטרסים של ארצות הברית ישלם מחיר, כולל ארגונים וכולל מנהיגים. וזה מה שקרה עם זה. עכשיו, איך הוא התנהג בוונצואלה, אני לא יודע, אנחנו שמענו ביחד תוכנית רדיו עכשיו, שדיברו על זה, לא יודע מה יהיה שם, אבל אני מניח שמה שהיה לא יהיה. והסיפור בטהרן, והזיקה לטהרן היא זיקה מאוד מאוד קשה, כי אומרת, והוא אמר את זה השבוע, הוא אמר, אם אתם תראו במפגינים, מה שאני מבין שהם יורים, עכשיו כן, בואו נראה את המילים שלו.
בחסות ניתוק האינטרנט.
בחסות ניתוק האינטרנט, כן. אם אתם תראו במפגינים, ארצות הברית תתערב. בואו נראה מה המשמעות, מה דין ההתערבות הזאת. בכל מקרה, הסיפור הזה שארצות הברית כבר לא סופרת את המנגנונים הבינלאומיים האלה, שאיראן כנראה גם נשענה על זה, שיש איזה מרסנים להפעלת הכוח, ארצות הברית כבר לא סופרת את זה, יחד עם ישראל, אז יכול להיות פה דבר מאוד חשוב, אנחנו מבינים הרי בסופו של דבר, כמו בוונצואלה, ככה בטהרן, לא יש שינוי בוונצואלה, בלי שהמשטר הקודם ייפול, זה לא יגידו, תשמע, אנחנו עכשיו, עלתה הגברת הזאת, והיא אמרה שאנחנו, כאילו, ראיתי את הפרסום האחרון שלה, שהיא לא תתנגד באמצעים כוחניים, אלא רק על הצדק יהיה לטובתה, כן, כן, עוד צדק. תקשיב, אני חייב לספר לך אנקדוטה, הייתי בדיון בוונצואלה, ואתה יודע, אתה יושב בדיון, וראש הדיון הוא היה ראש מערך המים של העיר קרקס, בלי להתבלבל, הוא מוציא את האקדח שלו, שם אותו על השולחן, ועכשיו מתחילים לדבר, כאילו, זה הנורמה. אז אני אומר שאיראן, בלי החסות של המערכת הרסנים הבינלאומית הגלובלית הזאת, שקבלה את כל, את ארצות, את מדינות העברה, וגם את ישראל אגב, כנראה שיושבת עכשיו על לב הרותחת, והסיפור של סגירת האינטרנט, הרס, לדעתי זה אירוע טקטוני, כי מה, כאילו, הם סוגרים, כי כנראה שהם מבינים שקורה שם משהו בעייתי מאוד. מה אתה אומר?
אני מסכים, אני חושב שאם אנחנו עושים ככה, באמת יש השוואה בשביל הדיכוטומיה, יש לך את אובמה, שמגיע למזרח התיכון, ומתנצל בפני המוסלמים ומדינות ערב על הקולוניאליזם ועל ההתעמרות וכו וכו. זה גישה אחת. יש את...
ואצלו אגב אנחנו נתפסנו כשאנחנו קולוניאליסטים. כן, כן. אנחנו, ככה אנחנו נתפסנו.
אובמה רואה את איראן כחלק מהפתרון ואת ישראל כחלק מהבעיה. זה הבסיס. על הבסיס הזה קרו הרבה מאוד דברים. העניין הוא שבאמת, בלי כמו שאמרת, שיש שורה שלמה של החלטות המעוותות. כל הסוגיה של פליטות גזי חממה, שהמדינות העשירות ישלמו תמורת זה שהם...
ימשיכו לפלוט.
ימשיכו לזהם, אבל המדינות העניות שלא יכולות לזהם, כי אלה הן תעשייה, אז הם יקבלו כסף תמורת זה, וכל מיני פטנטים ומנגנונים, שבסוף יוצרים עיוות מערכתי אחד גדול, וארגונים, כך את ארגון לזכויות האדם של האום, מכירים את הסיפורים של ההחלטות והדיונים, שלוב יכולה לעמוד בראש ארגון זכויות האדם של האום.
איראן וזכויות נשים.
איראן יכולה לעמוד בזכויות נשים. סוריה בתקופה של הטבח הגדול של אסד ובני עמו, וכן הלאה וכן הלאה, ובסוף אתה בודק את ההחלטות שלהם, אז זה 90% נגד ישראל, ועוד 10% נגד כל מיני אחרים, כשהמקומות שבהם בעשורים האחרונים היה את רצח העם האמיתי, הגדול והמשמעותי ביותר עד היום. אנחנו רואים מה קורה כיום בתימן, אנחנו רואים מה קורה היום באפריקה, בקרב יותר מדי מדינות, ששם באמת הורגים מאות ועשרות רבות של אלפים, והעולם שותק, כמו שאומר הפתגם. הסיפור הזה, והקנייה האוטומטית, או הקנייה המוחלטת הזאת, לפוליטיקלי קורקט, זאת אומרת, אסור לתקוף את האום, זה המקום שבו עושים שלום, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כשברור שהכל זה אינטרסים, וברגע שרוסיה רוצה לפלוש לאוקראינה, היא תפלוש, כי האום, היא לא סופרת אותו, וכי ביידן, שהוא אז הנשיא, היא לא מתרגשת ממנו, זה בדיוק העניין. וההבדל בין לצורך העניין הפלישה של פוטין לאוקראינה אצל ביידן לבין המציאות הנוכחית, הוא בדיוק ההבדל הזה. שהם מסתכלים על טראמפ, והם אומרים, רגע, רגע, הוא תקף באיראן, הוא הוציא את מדורו מהמיטה, מתייחסים אחרת.
בוודאי.
מה שנקרא, put your money where your mouth is. כאילו, אל תבטיח הבטחות,
או אם
תרצה, כן, אם תרצה אמרה של נשיא אמריקאי אחר, speak softly and carry a big stick, אז אני חושב שהיום ברור שטראמפ מסתובב עם מקל, מה זה מקל? נבוט של ניאדרטלים.
אבל ארז, איך אתה חושב שזה מקרין עלינו, בצורה קונקרטית? השאלה היא עכשיו, אנחנו בתוך, בוא נגיד, אנחנו כולנו מבינים שהסיפור האיראני עוד לא תם, הם עסוקים עכשיו, נכון, אבל זה לא מפריע להם להמשיך לעסוק בדברים האחרים שהם מפריעים לנו, כמו הסיפור הבליסטי, כמו הגנה אווירית. אז מה אתה
מעריך על זה? קודם כל אני מעריך שבמידה כזאת או אחרת, האמירות של טראמפ כן משפיעות על הפעלת הכוח האיראני. ראינו ב-2009-2012, איך בשלבים הרבה יותר מוקדמים, הממשל מוציא את כלי הנשק ומסדר את מה שנקרא מיישר את השורות. אנחנו, כמו שאמרת, גם פה רואים אירועים כאלה בינתיים בבדידים, חלק כי אנחנו לא רואים בגלל ניתוק האינטרנט, למרות שאילון מאסק הודיע, שיפתח בצורה מוחלטת ובחינם את היכולת הקישור הלוויינית, באמצעות הסטארלינק שלו, עדיין לא לכל איראן יש בה את הציוד כדי לשדר דרכו ולקלוט דרכו, אבל המבחן הגדול של טראמפ הוא העניין הזה, אמרת אמירה, אתה צריך להוכיח שביצעת, ופה, אי אפשר לחיות על תהילת העבר. את הסיפור שמדורו מצוין, נתן לטראמפ ולעולם איזשהו שיעור מעולה, אבל מאחר שאחרי מדורו הוא אמר את מה שהוא אמר, עכשיו ייבחן בביצוע ובמימוש. איך זה קשור אלינו? זה נורא פשוט. איראן, זה המשטר הנוכחי באיראן, הוא משטר שמהווה איום על מדינת ישראל. גם איום ישיר.
על העולם.
מהווה איום על העולם, ומהווה איום על העולם ועל מדינת ישראל, גם איום ישיר. בניסיונות שלו בעבר ואולי גם בהווה עם הגרעין, גם איום ישיר בניסיון שלו לפתח טילים בליסטיים בכמות שתוכל להרוות את מערכות ההגנה שלנו וגם של אחרים בוודאי, וגם איום עקיף בתמיכה הבלתי נגמרת שלו בטרור בעולם. תראה את השנה האחרונה, מדינה שאין לה מים לאזרחים שלה, אין אוכל לאזרחים שלה, נגמר לה מטבע החוץ של כל השנה בפחות או יותר אחרי 8 חודשים, ועדיין המדינה הזאת מעבירה לפי פרסומים מאות רבות של מיליונים לחיזבאללה, ובטח גם לעוד גורמים אחרים. הסיפור הזה של איראן ונצואלה, כל עולם הנרקו-טרור, בסוף מי שמממן את החיזבאללה ועוד ארגונים נוספים, זה טרור הסמים. הטרור הסמים הזה התבסס בדרום אמריקה עשורים האחרונים, ובסוף בוונצואלה יש לא מעט, גם איראנים, אבל לא מעט אנשי חיזבאללה, שמפעילים משם גם טרור וגם הפצות של סמים. השילוב הזה של הטרור הגלובלי, שבסוף צריך לסדר את העולם מחדש, ואני חושב שטראמפ הוא בעניין הזה, זה הסדר החדש. אני יוצא מאונרה, אני יוצא מ-ICC, אני יוצא מהרבה מאוד ארגוני זכויות, אדם לכאורה ואחרים, ואני מסדר לעצמי את מפת האיומים בצורה מחודשת. האיום היום הוא בין העולם היודו-נוצרי, זאת אומרת, הערכים המערביים הקלאסיים, לבין העולם האסלאם הפונדמנטליסטי, לוחסן הקומוניזם, שאיכשהו בצורה מאוד מוזרה ומעוותת התחברו להם ביחד, כל אותם גופים שמקדשים את המוות, מקדשים את הפגיעה.
יש, ארז, יש ברית מאוד מוזרה בין האסלאם הקיצוני, אני לא יודע מה זה אסלאם קיצוני, אתה יודע, אני כאילו לא זה, אנחנו יודעים שהאסלאם נולד על זה שאין לא מוסלמים, כאילו כולם צריכים להיות מוסלמים, אם אתה נוצרי, אז אתה...
תשלם מס ג'יזה או
תמות. כן, ואם אתה יהודי, זה עוד יותר גרוע, וזה כאילו לא נתבלבל בעניין הזה, אז כולם אומרים, האסלאם הרדיקלי, האסלאם זה, אנחנו כולנו הולכים על ביצים כשמדברים על האסלאם, ובסופו של דבר צריך להבין, האסלאם יש לו אג'נדה מסודרת, זה פשוט שכל העולם יהיה אסלאמי. זה, 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 זה הסיפור. עכשיו, אתה יודע, אני כשהייתי במכון למחקרי ביטחון לאומי, בדיוק על מה שדברים שנגעת, הסיפור של הנרקו, נרקו-טרור הזה. אז חקרתי את הסיפור של משמרות המהפכה וחיזבאללה בלטין אמריקה, באמריקה הלטינית. ושם יש שם מבצעים עתירים, זאת אומרת, הם חלק גדול מהתקציב של משמרות המהפכה, והתקציב של איראן, של חיזבאללה, הגיע מהסחר בסמים הזה. לא שבלבנון חסר סמים, אני נפלתי שם באיזה, זה ואיזה, זה, נפלתי על שדה של פרק, אתה יודע, של אופיום, אני יודע מה זה שם בלבנון בבקעה. אבל לא חסר שם, אבל אתה רואה שהם השתמשו בזה בצורה מפורשת לגמרי, זאת אומרת, חלק מהתקציב. עכשיו, זה קרה כל הזמן. והסיפור, הפרת הסנקציות של איראן, וגם של ונצואלה, עם הנפט, זה קרה כל הזמן, זה חלק מהתקציב. עכשיו, מה קורה עכשיו עם איראן בדבר הזה? הרי זה יגדע את היכולת של איראן להביא כסף, יגדע את היכולת של חיזבאללה להביא כסף. עכשיו, אני מקווה שאיראן לא יודע מאיפה יש לה איזה מטבעות מוסתרים בבוידם, לתת לחיזבאללה בשביל להמשיך להחזיק את המנגנון האדיר הזה בחיזבאללה. אני חושב שכל הסדר הזה מתערער עכשיו בצורה קיצונית, ואני חושב שזה ברכה, מה שקרה פה בסיפור, לפחות בסיפור של, בלי, שלא נדבר על המסרים שעוברים והכל, אבל לפחות בסיפור הכספי של פגיעה כלכלית באיראן, היא פגיעה קשה מאוד, איראן וציר הרשע כמובן וחיזבאללה, היא פגיעה קשה מאוד, ואני חושב שאנחנו עוד לא מבינים את עומק הפגיעה עכשיו, כי זה יהיה מאוד קשה. הסיפור של, אתה יודע, של משמרות המהפכה באיראן, הרי זה גם, זה לא רק ארגון צבאי, זה ארגון כלכלי גדול, זה ארגון ששולט על כמעט 50% מהכלכלה, מה שנותר מהכלכלה האיראנית, לכן, אני מנסה להבין, שגם פה תנסה להיכנס אתה להסביר, האם יש סיכוי, מה לדעתך האפשרות שהדבר הזה קורס ברגע אחד, כתוצאה למשל מחלק מהדברים האלה, כתוצאה מהקטליזטור הוונצואליאני, גם בוונצואלה הם עוד לא גמרו את הסיבוב הזה, יהיה להם עוד, אבל לפחות בסיפור של איראן, אם אתה רואה איזה אפשרות שזה יקדם את העניין של קריסה, כי אני חושב שהדבר המרכזי שיכול להשפיע על זה, כשאתה רואה מה שנקרא אצלהם היפוך קנים. זאת אומרת, קנים של הבסיג' כן. כבר פועלים נגד המשמעת. זה השאלה, אם אתה יכול לצפות דבר כזה.
כן, כמו שאמרת, אנחנו עדיין לא רואים את זה, לא בוונצואלה, שלכאורה קרתה שם החלפת שלטון תקינה, זאת אומרת, אמנם מדורו נחטף, אבל סגניתו הושבעה ונכנסה במקומו. ואתה רואה את זה גם באיראן, שעדיין המשטר הנוכחי שולט. אמנם יש דיווחים על ערים כאלה ואחרות שנפלו לידי כוחות המורדים, אבל בינתיים זה בקטנה, זה בעיקר בחבלים הקורדים והבלוצ'ים, את מראש מיעוטים שהיו עוינים לשלטון. והעסק הוא סוג של, על פי תהום, בלראות לאן
הוא יפול. אני מגדיר את זה כמו פירמידה הפוכה, כן, מחזיקים אותה ככה.
כן, בדיוק, והמבחן הגדול הוא באמת תהיה איך יבחר, מעבר לדברים שאני מניח שקורים מאחורי הקלעים, שאני מניח שגם ישראל פועלת בהם ובוחשת בהם, של סיוע כזה או אחר, ומעבר לסיוע שהוצהר עליו של אילון מאסק והסטארלינק, איך תבחר ארצות הברית של אמריקה לתת את הפוש הנוסף הזה שיגרום להפלה. כי בסוף, מה שקרה למשטר כרגע, ומצבו הקשה של המשטר, הוא בדיוק כמו שאתה אמרת, מכיוון, על רקע של המכה המאוד משמעותית שהם חטפו במלחמת 12 הימים, על רקע של המצב הכלכלי הנואש, על רקע של המצב הגיאולוגי, כן, המצוקות של המים, האדמה שקורסת בגלל שאיבת יתר של מי תהום, המלאכה של מי תהום, היעדר מטבע חוץ, שהמטבע חוץ המקור העיקרי שלו ממול הסנקציות, זה באמת מחירות הנפט המוברחות הללו, שכרגע נפגעו עד כדי נעצרו. אתה רואה שיש פה מערכה, כי אתה רואה את המאבק של טראמפ מעבר לחטיפה של מדורו, והלחץ והסגר על ונצואלה, מעצר של מחליות אחת אחרי השנייה, כולל בצורה מאוד חריגה, ראינו שלשום, איך מחלית כזאת שיוצאת מוונצואלה, שגם מפירת סגר, ומניפה דגל של רוסי. רוסיה, כן. כדי להתחמק, ולא סתם, אלא באיזשהו שלב היא מלווה באוניות, בצוללת ובסיירת רוסית, ועדיין טראמפ לא ממצמץ ועוצר אותה. היא מפירה מבחינתו את הסגר, לא שהכריז עליו האום, ולא שהכריז עליו בית משפט בינלאומי. את הסגר שעליו הכריז נשיא ארצות הברית של אמריקה, כי זה מאיים על, מה שנקרא, על מבחינתו, על ארצות הברית גופה. וברגע שאתה, אולי בהפוך על הפוך, צריך לומר שטראמפ למד מפוטין. הוא ראה איך פוטין שם בגדול על כל העולם, בוז אחד גדול, נכנס לאוקראינה, כובש, הורס, משמיד, משחית, וכולם מדברים, והוא עושה מה שהוא רוצה. טראמפ, אני חושב שלקח את זה, ובהפוך על הפוך אמר, אם הוא יכול, גם אני יכול, אני רק אעשה את זה לדברים
ש... אגב, יש לי חברה שהיא זרה, לא מארץ, אבל היא אמרה לי, משפט, היא אמרה לי, שמה, בעולם יש רק שני מנהיגים, יש את נתניהו ויש את פוטין. ככה הם רואים את זה בסביבה שלה, עם ערבית, כן?
היא לא הכניסה את טראמפ.
לא הכניסה את טראמפ. טראמפ, אתה יודע, באמת, יכול להיות ש... בוא נעשה סדר קצת. המנהיגות של נתניהו היא ארוכת שנים, היא ארוכת שנים, וגם של פוטין היא ארוכת שנים.
נכון.
וטראמפ הוא כאילו איזה, נכנס איזה הפרעה, ואתה לא יודע לאיפה זה יכול ללכת, או לאיפה זה יכול ללכת, והוא גחמתי קצת, אתה יודע, הוא גם יש לו...
כן.
אתה יודע, אתה מסתכל, באמת אני שלחת לי בוואטסאפ את התוצאות של הגיוס ההון האחרון הישראלי, תקשיב, אתה אומר, כמו שאומרים על סמוטריץ', אתה הראש, אתה השם, כן? תראה איזה דבר זה, אתה אומר, תראה את הפער הזה. אני מסתכל על הכלכלה הישראלית, מול הכלכלה האיראנית, מול הדברים האלה שקורים בעולם, ואתה אומר, תקשיב, זה משהו, זה פלא.
למה איראן? מול הכלכלות האירופאיות.
האירופאיות, זה פלא, יש פה פלא, לא יאמן, שנתיים של מלחמה, מוטרפת ברמות על, עוד לא נגמרה. ותראה איזה אמון יש פה בדבר הזה. ומול, תסתכל על איראן, עלי נידף ברוח, שבסוף באמת צריך לתת להם את הדחיפה, ואני אומר לך, ארז, לדעתי, אין פתרון לאיראן, לא בזה שהם, אנחנו נתקוף עוד פעם וזה, והם יעשו עוד פעם, והם יתקפו.
רק משטר.
רק שינוי המשטר, וצריך לשים על זה את כל הז'יטונים, את כל המאמץ, לטפל בשינוי המשטר, ולא מה שצריך, אם מזהים איזה משהו, צריך לפעול, אבל צריך לפעול לשינוי המשטר. אני לא רואה שום דרך אחרת. שינוי המשטר באיראן יפרק באחת את ציר הרשע הגדול, ויפתח הזדמנויות חדשות, ואתה יודע, גם ישראל, זה דואלי, נהנית קצת מזה שיש לה אויבים ברורים, אבל אני יכול להרגיע את מדינת ישראל, שיש, מתעוררת טורקיה, כתבנו על זה לפני שבוע.
יהיו לנו עוד מספיק אויבים לעסוק בהם, לגמרי. אני חושב שאתה צודק, אני חושב שאנחנו מדברים על זה הרבה, על איראן ולבנון, וכמובן עזה, שהיא תמיד צריכה להישאר על ראש שמחתנו, עד שנגמור שם את העניין הכואב הזה עם החמאס, אבל ישראל נמצאת בחודשים האחרונים, לראשונה אחרי שנתיים ויותר, באיזושהי סיטואציה, ובאמת, מעבר זה שהיא נתפסת כמעצמה אזורית, שהסיפור של ההנפקה הוא חלק קטן, אתה רואה את מצב המטבע שלנו, אתה רואה את הצמיחה וכן הלאה וכן הלאה, באופן אבסורדי, אפרופו ארגונים בינלאומיים, רק ארגוני המדרוג הכלכליים,
נותרו.
שהורידו לנו את הדירוג בגלל שיקולים פוליטיים, ובגלל שיחות על רפורמה משפטית, הם עוד תקועים איפשהו בעבר, העולם הכלכלי מצביע במה שנקרא חזק בידיים, אבל הסיפור כרגע הוא שישראל יכולה לפעול בנועל יזמן, ולכן אנחנו לראשונה לא בלחץ של מחר בבוקר, אנחנו צריכים לפעול עכשיו.
אבל ארז, אתה צודק, אבל אני אגיד לך, אתה יודע, הנועל יש זמן שלא יימשך יותר, יותר
ברור,
והוא יהפוך להיות שקט לא, יענה לא. בשקט, אתה יודע,
לא, לאט לא, לאט, לא, ברור.
הוא זוחל וזה.
לא להגיע. לחזור, לא, הסכנה ברורה, לא לחזור להכלה, לא לחזור לשקט יענה בשקט, ואתה, יש עוד דבר, יש בחירות
נכון,
בשנה
נכון.
הקרובה, אפשר להתעלם מזה.
נכון.
אז אנחנו, כשאני אומר יש זמן, זה אומר לא מחר בבוקר, אבל בהחלט צריך לראות איך מתפתח הסוגיה באיראן עם הממשל. אם הממשל הזה הולך לקראת קריסה, מצוין לנו, רק ישרת את ישראל. מפה עובר הלחץ שלנו על לבנון, וגם שם, עם שיתוף פעולה מאוד הדוק עם האמריקאים, עם לחץ אגרסיבי של ארצות הברית, אנחנו צריך בסוף לקבל את ההחלטה. אם תוקפים, מתי תוקפים, איך תוקפים, ובינתיים אנחנו כל יום ממשיכים באכיפה.
כן.
אותו עיקרון של תפיסת הביטחון החדשה של ישראל שצריך להישמר, ולגבי רצועת עזה. כן, כל עוד אנחנו שומרים על העיקרון שאנחנו לא מבטרים על חזרתו של רן גבילי, וכל עוד אנחנו שומרים על העיקרון שלא יהיה שום התקדמות, כל עוד החמאס לא יתפרק מנשקו, וטורקיה לא תהיה חלק מכוחות השיטור ומכוחות ההתערבות ברצועת עזה, והחמאס באיזשהו שלב גם הוא ייפול, אני מניח בזכות פעולה צהלית ולא בזכות התנדבות, אבל היא תקרה לאט ובזהירות, והכי חשוב, צריך לומר תמיד ולהזכיר, אני מקווה גם בלי התערבות של הפצרית, שאנחנו שנינו יודעים כמה יפריע לנו.
אני חושב שאנחנו צריכים להקדיש אולי איזה פודקאסט בעתיד על הסיפור של הפצרית, לא יודע על זה, אבל או לא, הדברים צריכים לתת איזה, להחזיר משהו לסדר יום הציבורי. תגיד לי, ארז, אנחנו בתור הרב הראשי, אנחנו במקום החדש של התוכנית, של הפודקאסט, פרופסור ואבינר, מה יש לנו ללמוד על פרשת שמות, הפרשה הראשונה בספר שמות?
תראה, אנחנו, כמו שאמרת, בסיום של ספר בראשית ובתחילתו של ספר שמות, ספר בראשית עוסק ביחידים, עוסק באבות, עוסק באבות, עוסק בבנים, אבל עוסק ביחידים, הסיפור של אברהם, הסיפור של יצחק, הסיפור של יעקב, הסיפור של יוסף, הסיפור של יהודה, דיברנו עליו לפני שבוע. ספר שמות מדבר, הוא
התהוותו של,
התהוותו של העם, התהוותה כן. של האומה.
כן.
ספר שמות הוא ספר עם ישראל, יציאת מצרים, הגיבוש הזה של ההליכה במדבר, עם כל מה שעובר על עם ישראל שם, אבל זה, ספר שמות ופרשת שמות מסמלים את הולדתו של עם ישראל כעם, ואנחנו, על רקע הדברים שאמרנו, עם ישראל הזה שנולד אי שם לפני כמה אלפי שנה, נמצא היום בסיטואציה שבו הוא מעצמה עולמית, גלובלית, כשראש הממשלה שלנו, יחד עם נשיא ארצות הברית, מוביל את תהליכים ומגה תהליכים, ונקווה שהתהליכים הללו באמת נקרא, יגיעו לסיום טוב ומוצלח מבחינתנו,
טוב,
בהקדם האפשרי.
אמן. תודה רבה על מאזינים ולצופים שלנו, אני מקווה שנקבל משובים חיוביים מהמקום החדש הזה.
לפחות אופר לא התלונן על הסאונד.
כן.